רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
בדצמבר 1988 צהל יוצא לפשיטה על המפקדה של אחמד ג'יבריל שנמצאת בעומק לבנון בעיירה נועמה כ10 קילומטרים מדרום לבירות. מבצע כחול וחום. לצהל, למדינת ישראל, יש חשבון ארוך עם אחמד ג'יבריל וארגון הטרור שהוא עומד בראשו, החזית העממית לשחרור פלסטין, המפקדה הכללית. שנה קודם לכן, ב-25 בנובמבר 1987, ליל הגלשונים. 6 חיילים נהרגו ו10 נפצעו מאש מחבל מהארגון של ג'יבריל שחדר לישראל בעזרת גלשן אוויר. שנתיים קודם לכן, ב-21 במאי 1985, הייתה עסקת ג'יבריל השנויה במחלוקת. עסקת חילופין בין ישראל לבין ארגונו של ג'יבריל, שבמסגרתה שוחררו 1,151 אסירים ועצירים ביטחוניים שהיו כלואים בישראל כנגד 3 שבועי צהל שהחזיק הארגון. הניסיונות לתקוף את המפקדה של אחמד ג'יבריל מהאוויר למעשה נכשלים, ולכן מתקבלת החלטה לפשוט קרקעית על המתחם. המשימה מוטלת על כוחות מחטיבת גולני ומשייטת 13 הקומנדו הימי. בסיוע ספינות של חיל הים, מטוסים ומסוקים של חיל האוויר, שלדג וכלבנים.
בסך הכל כוח מורכב וכוח מיומן מאוד. היו אמנם גם בעיות במבצע שנדבר עליהם, אבל בסך הכל, אתה יודע, שמסתכלים בפרספקטיבה ארוכת שנים, אנחנו רואים שהמבצע הזה יצק תודעה שניתן לסכל ארגון. הארגון הזה מאז המבצע לא ביצע שום פיגוע, וגם ההלם והתודעה שהם היו בו, למרות כל הבעיות שהיו גם במבצע, אני חושב שהשיג בעצם את התוצאה המתבקשת.
עדי קרמי השתתף במבצע כקצין בגדוד 13. הוא מתקומם על כך שבמשך שנים הובלטו התקלות שהיו במבצע וההישגים הוצנעו. עדי, מחזור גיוס נובמבר 1985, התקבל לסיירת גולני ועשה את המסלול בעת שאמיר מיטל היה מפקד הסיירת. אמיר נפל במבצע כחול וחום כמפקד גדוד 12.
אני כ-25 שנה אחרי המבצע הייתה לי שיחה עם רבקה ודוד, ההורים של אמיר מיטל, דוד זיכרונו לברכה. ודוד, אחרי שיחה של למעלה משלוש שעות, אמר לי במפורש שפתרתי לו את התשבץ של מה שאירע בתוך השטח, ברגעים הקשים של החילוץ גם של אמיר אחרי שהוא נהרג. אני אומר לך, הוא היה אלוף משנה במילואים, הוא הבין את תמונת הקרב, והוא ביקש ממני לעולם לא להפסיק לספר את הסיפור. ואנחנו נערכנו עם מורשת חטיבת גולני לפני מספר שנים וסידרנו את כל הפאזל בצורה מאוד מאוד מדויקת, כי בתוך המבצע הזה היו סיפורי גבורה שלא יצאו החוצה לאחר המבצע, כי כולנו באנו מהשטח. באתי מהאינטיפאדה, הייתי מפקד בקסבה של שכם. חודש לפני המבצע בכלל נפצע לי חייל קשה במהלך סיור שאני מוביל לוחמים בתוך הקסבה, ויורד עליו סלע ואני צריך לעשות טיפול מציל חיים וממש להיכנס ללחימה שם בתוך הקסבה. שאול וקנין, שהוא חזר לעצמו אחרי שיקום ארוך ועשה גם מילואים, ואחר כך אנחנו באים למבצע ומשם אני כבר חוזר לקסבה ומשם למוצב חודר בלבנון לפעילות שגם שם הייתה לנו התקלות. ואתה יודע, זה אירועים שרודפים אירוע רודף אירוע.
בוא ניגש לרגע שבו מתחיל להתגלגל נוע לקרב, ברגע שמודיעים לך או שולפים אותך מהקסבה בשכם ואומרים לך אתה מיועד להשתתף במבצע יוצא דופן.
כן, אני באותם ימים בקסבה, המגד שלי זה גדי אייזנקוט, הוא בוחר מתוך גדוד 13 חמישה לוחמים, אגב גיא בן צוות שלי מסיירת גולני שיחד יצאנו לקורס הקצינים, הוא גם כן נבחר יחד איתי, ואנחנו בעצם נערכים ומתגבשים בבסיס החטיבה בשרגה, למבצע, מוצאים איתנו סך הכל כ-76 לוחמים, בהתחלה לא אומרים לנו בדיוק, אומרים שזה מבצע מאוד ממודר, אנחנו הולכים לתקוף יעד מאוד מאוד רחוק, יעד של מחבלים שבעצם מתכננים לבצע פיגועים קשים כנגד מדינת ישראל, ובעצם מנתקים אותנו מהיחידות הלוחמות, זאת אומרת, נוצרת נבחרת של החטיבה, מגדוד 12, 51, 13, סיירת, חן, עורב, ונספחים, צריך להגיד ש... כל הנספחים התנקזו לכוח הספציפי של אמיר מיטל.
מי זה הנספחים?
הנספחים הגיע סגן פקד ציירת גבעתי וסגן פקד ציירת נחל ושני כלבנים. בתקופה ההיא עוד עוקץ לא התגבשה, הייתה איזשהו סוג של כלבייה. חגשה ביחידה 504 וכל האנשים האלה...
חוקרי שבועים.
כן, מתנקזים לכוח של אמיר. בזמן ששאר הכוחות הם כוחות אורגניים, זאת אומרת, אני הגעתי עם הכוח שלנו, כוח אורגני, מיומן, סיירת בנתה לה את הכוח של גדוד 51 בנת הכוח שלו, השייטת באה עם צוות של לוחמים, זאת אומרת, אנחנו לומדים את אזור הפעולה, לומדים את
אבל ה... אבל לפני כן, העובדה שיש כזה קוקטייל של כוחות ושל משתתפים, לוחמים שאמורים להשתתף, מבחינה צבאית נטו, למרות שלא היית גנרל ולא היית ממפקדי וממתכנני המבצע, זה לא קצת נטל על היכולת לבצע מבצע כל כך מורכב?
תראה, לאורך השנים וצבירת ניסיון מבצעי נוסף, גם בצבא כמפקד פלוגה וגם בהמשך בשירות הביטחון הכללי, הבנתי שדווקא הבנתי מצוין מה שקורה במבצע, גם כבוגר סיירת שהכיר את כל היעדים, גם כמי שבעצם פעל בשתי זירות מתוך חמש במהלך המבצע. אני חושב שהכוחות האורגניים שהיו על פי החלוקה, היה ציוות מצוין, בכוח של אמיר, אכן הייתה בעיה הערב של אנשים שמגיעים מיחידות שונות כדי לתת נציגות, והעובדה שהם לא ישנו אפילו ביחד, או נוצר איזשהו מצב שההיכרות האינטימית הייתה פחות טובה, אני חושב שזה פחות מתאים למבצע שכזה. שאר הכוחות לא ראיתי שום בעיה, אנשים מיומנים, אנשים שבסך הכל הגיעו לשם, רוב הכוח היו קצינים בכלל בקבע, גם אני הייתי כבר בקבע, והלוחמים שנבחרו, לדוגמה ירון חודד המגיסט, שהוא היה מקצוען,
מגיסט של מי?
המגיסט בכוח של אמיר, או אלי קורקבדוס שהיה מטוליסט, תשמע, לוחמים מהשורה הראשונה של חטיבת גולני, בסופו של דבר אני חושב שבחילוץ נוצר קושי, לקיחת הפיקוד אחרי אמיר, אנחנו ניגע בזה, היה נוצר קושי, אבל בסוף צריך תמיד לזכור שבכחול וחום אמיר נהרג, אבל כל הכוח יצא החוצה בסופו של דבר.
אז בואו נגיע לשלב שמכנסים אתכם במחנה שרגה, ואתה כבר הזכרת, ל-30 יום. מה קורה שם? מה אתם עושים שם?
אנחנו בעצם מקבלים פקודה ראשונה משפיגל המחט, שבעצם נוכח שם גם האלוף דורון רובין זיכרונו לברכה, שבעצם הוא הדרג שמנהל את המבצע, ואנחנו מתחילים ללמוד את הזירה, אם זה במפות ותצעות, להבין בכלל מול מה אנחנו מתמודדים, איזה סוג של אויב יהיה שם, ואנחנו מתחילים לבצע תרגולות, אם אלו תרגולות תנועה של הכוח בכללותו, אם זה תרגולות של כל כוח בנפרד, ואם זה תרגולות חדשות שלא הכרנו קודם, לדוגמה, יציאה לאימונים יחד עם שייטת 13, יציאה לים, ביצוע חפות, איך פועלים עם הציוד, כי בסך הכל התנועה עם השייטת היא תנועה מבצעית, אבל היא סוג של תנועה מנהלתית, כי אתה צריך בסוף להגיע לחוף ולהתחיל ללכת. מהרגע שאתה כבר הולך, זהו, אתה בעל הבית, מה שנקרא, ובעצם אנחנו עושים את כל הפעולות, כולל ירי של אמצעים בחי, בכמויות מאוד גדולות, מאפסים את הנשקים, לדוגמה, אני לקחתי למבצע איתי 5 טילי לאו, 4 מהם יריתי במבצע באופן מדויק. אני אומר לך, שמנו עליהם צייני לייזר, למדנו איך להשתמש בהם, יריתי כמות טילים שפלוגה שלמה לא יורה היום בהכנות באימונים, לקראת המבצע מה שנקרא.
אבל בשלב הזה אתם לא יודעים במפורש מה היעד שאתם הולכים עליו.
אנחנו מתחילים להבין, כי בעצם אנחנו מתחילים ללמוד את הציר, ואנחנו גם לא יודעים בדיוק מתי הולך להיות המבצע. דרך אגב, גם הייתה דחייה גם של 24 שעות בשבוע האחרון. ותוך כדי זה, בסוף חושפים בפנינו את היעד. תראה, צריך לזכור, הארגון של אחמד ג'יבריל, זה לא רק שהוא תכנן לבצע פיגועים, זה ארגון ששחרר 1,150 מחבלים. הארגון הזה שחרר את אחמד יאסין, שהיה כלוא בכלא הישראלי, מנהיג החמאס, שלימים, יש אומרים, שהיה מה... הקטליזטורים לאינטיפאדה הראשונה. אתה יודע, היה לו הרבה כוח לארגון הזה, זו טרומה חיזבאללה. כשאתה יודע שאתה יוצא למבצע כזה, אני חייב להגיד, שאלו אותי פעם, אתה לא חשש, אתה לא פחדת, אז בוא נאמר שבקו האש, כל אחד יש לו את החששות שלו. אבל החשש...
את הפחד שלו.
את הפחד שלו. הפחד העיקרי שלי היה שיבטלו את המבצע. כי ידענו שאנחנו עושים מבצע מוצדק, ואנחנו הולכים לפגוע באנשים שהם הולכים לרצוח ישראלים, יהודים, חפים מפשע, מנשים וילדים. ובתקופה שלנו, גם כשאני הייתי כנער, אנחנו זוכרים את מסגב עם, ואנחנו זוכרים את הפיגוע בכביש החוף. ושמע, זה משהו שאתה יודע שאתה עושה אותו למען ביטחון המדינה.
מה אומרים החברים שלך, העמיתים שלך, לגדוד, לחטיבה, על זה שאתה נבחרת לאיזה מבצע, שבטח אסור לך לדבר עליו, והם לא...
אז יכול להיות שהיה שיח לאחר מכן, אבל תוך כדי אני לא חושב שהיה שיח. היו, אתה יודע.
אבל נעלמת לחודש.
נכון, אז אני הסברתי לחיילים שלי שאני יוצא עם איזשהו כוח לבחינה של כל מיני דברים, ואתה יודע, לא סיפרנו בדיוק מה, חשדו שהולך להיות משהו.
מי המציא את התירוץ למה אתה נעלם? זו הייתה יוזמה שלך או שאלה הנחיות שקיבלתם?
קיבלנו הנחיות, אני חושב שגם חתמנו על משהו, היה פה ממש מהלך של שמי מירת סוד עד כמה שניתן, ובסופו של דבר, אבל יש לך חיילים גם בשטח, אז אתה צריך לתת להם איזשהו הסביר מניח את הדעת, וגם העשייה, אתה יודע, הם תרודים בפעילות המבצעית שלהם. אחד המפקדים שהיה מתחתי קיבל את הפיקוד על הצוות, והכל בסדר.
אתם גם מתרגלים על מודל?
אנחנו מתרגלים את כל האפשרויות הקיימות, כולל מודל מסכם. בערי הכרמל, יעד שכביכול אמור לדמות את אזור הפעולה. אנחנו מתרגלים שימוש בכל האמצעים, בחי, כולל שימוש בכלבים, כולל שימוש בטילים, כולל בחינת אפשרויות חילוץ, לדוגמה. כפי שכולם יודעים או זוכרים, החילוץ של 4 אחרונים בוצע על ידי מסקרים. אנחנו מתרגלים.
מסוקי
איך
קרב.
מחלצים על מסוקי קרב, איך פותחים את המדף כדי להתיישב ולהיקשר, יכול להיווצר מצב שנצטרך לחלץ בדרך הזו.
המשפחה יודעת משהו? המשפחה שלך?
בדיעבד אני חושב שאימא שלי קצת חשדה, כי הגעתי הביתה באחת הפעמים עם מדים שהם היו ספוגים במי מלח, והיא לא הייתה רגילה לזה שאני נמצא בים עם חטיבת גולני. אבל אתה יודע, ברגע שזה פורסם ועוד לא הגעתי הביתה ולא התקשרתי, אז ישר הבינה שאני הייתי שם.
ומה היא אמרה לך?
אמא שלי הייתה מנוסה עם אח שלי שהיה גם בלבנון, ועם אבא שלי שלחם בכל המלחמות, ואתה יודע, אמא זה אמא, היא דאגה לי. כן. אבל אנחנו באים מבית של לוחמים, שקודם כל המדינה, ואחר כך המשפחה, ובסוף הפרט. זה היה החינוך בבית, זה דור תשח, זה הורים שאמא שלי הייתה מלווה שיירות על דרך בורמה, הייתה חובשת, הייתה אחר כך, הייתה בחוליה של רבין בפלמח, בחטיבת הראל, אז אני חושב שהיא ידעה שזה מה שצריך לעשות.
אז אתה אמרת לי שעשיתם את התרגול האחרון בערי הכרמל, ואתם שם כבר מקבלים את התובנה שזה הולך להיות יעד מאוד בעייתי, הרי היעד שם על יד נועמה, חלקו היה במערות. יש לכם איך ניסיון של להילחם בדווי שטח כאלה?
אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לפגוש את האויב במה שנקרא בקו האש, זה לא מבצע שאתה הולך עושה מערה וחוזר ואולי, אלא אתה יודע שאתה הולך להתקלות. עכשיו, כל האנשים שהשתתפו שם, מחטיבת גולני לפחות, ביצעו פעילויות מבצעיות, אני באופן אישי גם בסיירת גולני יצא לי לצאת יחד עם אמיר מיטל למבצע מעבר לקו אדום, כולל עם התקלות.
אתה מתכוון קו אדום בלבנון.
בלבנון, כן. מעבר לרצועת הביטחון, אני נתקלתי לא פעם במחבלים בגזרת היוש. אפילו חודש אחרי המבצע, התקלות בגזרת מנרה עם חוליית מחבלים. זאת אומרת, הנכונות והרצון להגיע למבצע הזה ולבצע, לי זה ברור שזאת המשימה שלנו. זאת אומרת, לא היה לי, הייתי בטוח באנשים, בטוח בכוח. אני יודע שאמיר עם הכוח שלו, היו לו טיפה מוטרדויות בגלל ההרכב שלו. אבל אנחנו היינו בכוח שכן, אז אני פחות הייתי מחובר לזה. יצאנו עם ברק, גיא, ניר ושלומי, חוליה של 5 לוחמים או 4 קצינים ולוחם. והיינו בטוחים ב-100% ביכולת שלנו לבצע את המשימה.
המשימה לפשוט על 5 יעדי משנה. כוח של השייטת בפיקוד אלי גליקמן מיועד לתקוף מערות שנמצאות במרחק מהמתחם. כוח מגדוד 51, גבעת הנונמם. הסיירת בפיקוד ארז גרשטיין, בניין מפקדת הארגון. בכוח של מגת 12 אמיר מיטל, מצוותת גם חוליה בת 4 לוחמים בפיקוד אלי שלום. היעד 3 מערות. על כוח מגדוד 13 מפקד ברק דקל. עדי קרמי נמנה עם הכוח הזה שתפקידו לתקוף את בית הביטחון, שם נמצאת כיתת הכוננות.
אנחנו אחרי כל המודל והתדרוכים יוצאים לים בספינה של חיל הים, ספינה גדולה. 24 שעות אחרי זה בלילה אנחנו בעצם עוברים לסירות מבצעיות שאיתנו עושים את ההחפה, איתם מגיעים לחוף, על פי חלוקה לכוחות. השייטת בעצם בדרך פעולה שלהם, הם פושטים, תופסים את החוף, מאבטחים את כל הכניסה שלנו פנימה, ואנחנו נעים פורקים כמו שתרגלנו, לא הייתה שום בעיה שם.
אבל אני רוצה להבין מה עובר עליך. באותן 24 שעות שאתה נמצא בכלי שיט של חיל הים, שאתה יודע שבכל מקרה הולכים לפעולה שהיא מאוד מורכבת. מה עובר לך בראש?
הדבר הראשון זה שלא יבטלו את הפעולה, כי פעולה גם אפשר לבטל תוך כדי שאתה בים. הדבר השני זה אדרנלין מאוד מאוד גבוה, כי אתה יודע שאתה הולך לתקוף ארגון רצחני, ארגון שביצע פיגועים. והדבר השלישי, אני הייתה לי תחושת ביטחון מאוד גבוהה כשאני רואה בספינה את אמיר. אמיר היה בחור אמיץ מאוד, קריזמטי מאוד. הייתי איתו בתרגילים, הייתי מאחוריו בתרחת גולני, טיפסנו ביחד את החרמון. כמו שאמרתי, בלבנון, נכנסנו לריחן, מוצב הקדמי ביותר שהיה ברצועת הביטחון. ידעתי שיש לי על מי לסמוך, זאת אומרת, אתה רואה את ארז גרשטיין, אתה רואה את ברק, אני שמחתי עליהם בצורה, שמחתי על ברוך שפיגל באופן מוחלט.
אבל אתה מצליח לנוח קצת, כן. אתה מצליח להירגע.
בהחלט, כן, שותים קפה,
מצליחים מדברים. לישון, להירדם.
כן, הצלחתי, כן, הצלחתי קצת להירדם, בהחלט, הים לא השפיע עליי, באופן, לא זוכר שהייתה לי איזושהי בעיה, ואני נחוש, ואני... שמע, אני גדלתי בבית של ערכים, אני מבחינתי ביצוע המשימה, דבקות במשימה זה מהבית, זה אפילו סיירת גולני, זה חינוך, גדוד 13, חטיבת גולני, זה מורשת שאתה רוצה לעמוד בסטנדרט, ולהיות הכי טוב שאתה יכול, שאיפה למצוינות.
אז אתם לוחתים בחוף, בקטע החוף שהשייטת, שהקומנדו הימי הכין לכם, ו... מתחילים לצאת לקראת היעד.
אנחנו את המאות מטרים, אני לא זוכר בדיוק את הטווח המדויק פה, אבל הולכים בשטח חקלאי בין השבילים וחוצים במעביר מים מתחת לכביש 2, הכביש שבעצם מראש הנקרה מגיע לביירות, מכוניות עוברות למעלה, שקט מופתי, תנועה מאוד 76 לוחמים, תנועה חרישית בשקט, וברגע שחוצים את הכביש אנחנו מתחילים לטפס על השלוחה הררית, ושם יש קצת קשיים בגלל שיש שם בולדרים וסלעים בולטים, אז התנועה קצת יותר איטית.
אז אני באמת רוצה לשאול אותך, השלב שאתם מגיעים לשטח עצמו, זה דומה לציר שלמדתם ולדיווחים המודיעינים שקיבלתם לגבי פני השטח?
תראה, אנחנו מבינים שהתנאי השטח הרבה יותר קשים ממה שתכננו, ולכן גם במהלך התנועה אנחנו מבינים, או המפקדים גם מבינים, והמחת גם מבין שאנחנו לא נעמוד בלוח הזמנים, ועל כך הרמטכ"ל ודורון רובין מקבלים החלטה שאנחנו ממשיכים ליעדים ומקבלים הערכה בשעת השין.
מה שאתה אומר לי בעצם זה שהייתה איזה פשלה מודיעינית, שהמידע היה חלקי?
לא.
או ניתוח הקרקע היה לא
מספיק
מדויק?
ניתוח הקרקע לא היה מדויק, לא הייתי משתמש במילה פשלה, הייתי אומר שאנחנו התכוננו לתנועה יותר קלה ובפועל היא הייתה יותר קשה. אבל זה לא מה שמנע מאיתנו להמשיך ללכת, בכל אופן 76 לוחמים צריך לשמור על קשר עין, צריך... אז התנועה הייתה קצת יותר קשה, אבל תשמע, אני באופן אישי הייתי בשיא הכושר שלי, לא ראיתי שום בעיה בתנועה מבחינת הליכה.
כמה זמן לוקח לכם ללכת מרגע הנחיתה על החוף עד שאתם מגיעים אל היעד?
לדעתי אנחנו מדברים, אל תפוסתי, אבל זה במונחים של שעות, אני קצת הזמן בדיוק מהנחיתה ועד המעבר של כביש 2 ועד העלייה למעלה, אנחנו מדברים על אפילו שעות, זה 6 קילומטר בערים שם, וזה והליכה שקטה, אתה לא רוצה לחשף, זה הליכה חרישית, אבל זה, אנחנו מגיעים לאמצע הלילה.
ואתם נתקלים בכוחות לבנונים במהלך ההליכה שבמהלך הדרך שאתם עושים אל היעד?
שום דבר. לא נתקלים. ההיתקלות הראשונה היא בעצם ביעד.
כן, אבל יש פה נקודה נוספת. במבצעים מסוג זה, בפעילות מסוג זה, כל הנושא של התיאום והתזמונים הם מאוד קריטיים. אם מתחיל להיווצר שיבוש בלוח הזמנים, זה יכול להקרין על כל הפעולה? זה יכול להכשיל את כל הפעולה?
בפועל התנועה לא גרמה לדעתי, באופן אישי, ואני חושב שיש לי פרספקטיבה, היא לא גרמה לבעיה או לבעיות שנוצרו לי יותר מאוחר, במהלך המבצע. זאת אומרת, בסוף הגענו ליעדים, אני אדבר תכף מה באמת גרם לכך שבעצם אנחנו לא פתחנו באש באופן אחיד.
על פי התכנון.
כי המטרה הייתה שחמשת הכוחות יפתחו באש במקביל. וזה לא קרה. זה לא קרה, אני יכול להגיד, בשלוש מהכוחות, אני לא נכחתי בפועל, אבל הכוח של השייטת, היה לו שם איזשהו קושי בתנועה, אבל הוא ביצע את המשימה שלו באופן מלא, הם הגיעו לחתרו למגע, הגיעו, הרגו שם מספר מחבלים, יצאו החוצה, ולאחר מכן גם התפנו עם כוח התצפית, בכלל לא בנפרד, בלי שום בעיה. הכוח של 51 ביצע את המשימה שלו על גבעת הנונמן באופן מלא, חיסלו שם מספר מחבלים, כולל כאלה שניסו להפעיל תקלי נגד מטוסים, היה להם שם דשקה, כל מיני אמצעים של רוסיים כאלה, והם פגעו בהם והרגו שם איזה 3-4 מחבלים. הכוח של הסיירת הגיע ליעד שלו, ביצע את המשימה שלו, היה להם קושי להשחיל שם את המטענים, עוד פעם, לא הייתי שם, אבל אני מכיר מהתחקיר. מה שכן, כשהכוח של הסיירת מתקרב ליעד שלו, נוצר מגע לפני שהכוח שלנו והכוח של אמיר מתמקם, והם פותחים באש, ולמעשה, ברגע שהם פותחים באש והורגים שם מספר מחבלים, כל הזירה הופכת להיות רועשת.
כלומר, ממד ההפתעה הלך לאיבוד.
ממד ההפתעה ברמה הטקטית הלך לאיבוד. אני חושב שברמה האסטרטגית אל מול הארגון הזה, בכלל לא הלך לאיבוד. ופה לא ידעו גם לעשות את ההבחנה בתחקיר. כפעולות בלבנון, ותבדוק כל פעולה, התכנון מול הביצוע הוא הרבה פעמים לא ב-100%. ואני כבר לא רוצה להגדיל מזה, אבל בוא נאמר שיש בעיות במבצעים, ברגע שיש נפגעים, בזמן אמת צריך להתמודד עם המקרים ותגובות ולפעול בקור רוח ובנחישות.
אז נחזור לשלב ההתקלות.
אז בשלב ההתקלות מה שקורה זה שאמיר מפצל אותנו, אנחנו כבר שומעים את הירי.
אתם תף פי אמיר?
אנחנו תף פי, אנחנו לא כוח אמיר, אנחנו כוח עצמאי לחלוטין בזירה, אבל אנחנו הכי קרובים לאמיר. ואז מה שקורה, אמיר ממשיך לרדת למערות. כשהוא יורד למערות, אנחנו יודעים בדיעבד, בעצם המחבלים בתוך המערות יוצאים החוצה, כי הם שומעים את הירי מהיעדים האחרים. ואז בעצם אחד מהמחבלים כנראה פותח באש בצרור, והוא פוגע באמיר 3 כדורים ולמעשה הורג אותו בירך, בחזה ובצד ובראש, ונפצעים גם עוד שני לוחמים.
אתה שומע את זה בקשר שהוא נפגע?
לא, אנחנו שומעים ירי, אבל אנחנו בתנועה מאוד מאוד מהירה אל מול בית הביטחון, תוך כדי שאנחנו מספר מטרים לפני נקודת ההתמקמות שלנו, אנחנו כבר שומעים מתוך המבנה, זה מבנה יחסית גדול, הנאה של רכב. ידענו שיש שם רכב מסחרי, ברק שם אנחנו פורסים, אנחנו בסך הכל 5 לוחמים, אנחנו צלף, חובש, מגיסט, אני עם הטילים וברק עצמו, הוא ממש נעמד עם המכשיר ראיית לילה, מסמן לנו את הבית. אנחנו גם מכירים את הציר, אנחנו פה יודעים את הניווט, יודעים איפה כל כוח נמצא, יודעים את הטווחים. באופן אישי יכולתי להגיע לכל יעד, כולל לחזור הביתה ברגל. ובעצם אנחנו נערכים, הוא אומר לפתח טיל ראשון, ואז אנחנו ממש מוכנים, כמו בתרגולת, כמו במודל, הרכב יוצא לציר שבחזית שלנו, מתקרב, אנחנו אומר לנו להתכונן למכת אש, נותנים מכת אש, טיל לתוך הרכב, פתח טיל נוסף, בום, עוצרים, שקט, שומעים צעקות, בום, מכת אש נוספת לכיוון הרכב. זה רכב עם 8-10 מחבלים, אני לא יכול להעריך את זה בדיוק מכאן, אבל...
אבל אתה מרגיש ממש ביטחון מוחלט, אתה מייצב את המטול ויורה?
מזהה את הציין שלי, נפתח אור בחלון, ברק סמן לי את החלון, טיל שלישי לחלון, ואחר כך לפתח, עוד טיל לפתח, הכל כמלאכת מחשבת, אדרנלין גבוה, לא אגיד שאין לחץ וחששות, אבל התרגולת היא פשוטה, היא לא מסובכת, היא ברורה, הכוח מיומן, עובדים בצורה מדויקת, לא משתוללים עם הנשק, יורים כשצריך ועוצרים כדי לשמוע, להבין מה קורה ולא לאפשר גם שיתבצע ירי לכיוון שלנו. בעצם אתה פועל לשתק את מקור הירי, כי אחרי זה מתחיל כבר ירי לכיוון שלך. ואז, ממש אז, אנחנו שומעים שאמיר בקשר, אנחנו מקבלים דיווח שאמיר נהרג, ושיש שם נפגעים נוספים, יש שם עוד 3 פצועים, 2 מהם הופכים אחר כך להיות פצועים קשה, פצוע אחד מאוד קל דרך אגב, ואנחנו מבינים שיש שם קושי מאוד בהתמודדות, וברק מקבל פקודה, שפיגל מפקד המבצע נותן פקודה שאנחנו נרד לחלץ.
במהלך השיחה שלנו עד כה, אפשר היה להתרשם מאוד חזק על הקשר שלך עם אמיר מיטל, שהמפקד שלך בסיירת. אמרת שהרגשת תחושת ביטחון מאוד גדולה ששניכם ביחד במבצע הזה. מה זה עושה לך כשאתה שומע בקשר שאמיר מיטל נהרג?
תשמע, אני אגיד יותר מזה, אמיר, השיח שלי לאורך שנה ו8 חודשים במסלול, וזה מסלול סיירת גולני, מי כמוך מכיר אותו, מסלול מאוד קשה ותובעני, בטח בשנות ה-80, עם מדרגות קושי מטורפות, היו לי שיחות איתו, אבל דווקא בחודש של ההכנה למבצע, היה לי איתו יותר ממשק, בהיבט האישי, כולל שהוא גם אמר לי, תשמע, אתה צריך להמשיך קדימה. אתה צריך לראות איך אתה מגיע לתפקיד מ"פ. ופה זה משהו שלפני כן אני חשבתי להשתחרר בסוף שנת הקבע. הערכה שלי אליו היא הייתה עצומה לקריזמה שלו, למנהיגות שלו, ולכן ברגע שזה קורה, אתה לא מאמין שזה יכול לקרות. זה מכה אדירה בלב, אתה פשוט עובר למוד שהוא מוד, נקרא לזה מבצעי ופחות רגשי. כי בסוף אנחנו אומרים לנו שצריך לרדת לחילוץ כי יש שם בעיה, אנחנו יורדים תחת אש.
כלומר, במקום שאתה תשב בצד ותתחיל להתאבל על נפילתו של אמיר, אתה נכנס למין, כמו שקראת לזה, מוד מבצעי לגמרי.
לחלוטין, גם לא מתעסק בזה, כי אנחנו היינו שם בהבנה שיש שם בעיה מאוד מאוד קשה למטה. תבין, זה כוח שהתנתק מחוליה, הם היו בסך הכל 18 לוחמים או 19 לוחמים, 4 מתנתקים, נשארים 14, 2 שם מחלצים אחורה, והרוג ושני פצועים קשה, זה לפתוח 3 אלונקות. תבין כמה אנשים נשארו כדי לעשות את החילוץ, שאתה צריך לשמור על קו אש שמחפה עליך בנסיגה. זאת אומרת, אין אפילו מי שירים את האלונקה.
אני רוצה להבין איך קורה שאדם שלכאורה יש לו את כל הנתונים להצלחה, לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי ברעיונות עבודה. הפעם נדבר על הכרת הטוב, למה אנחנו מבואסים יותר מאשר מרוצים, ואיך כל זה משפיע עלינו ועל הסביבה שלנו. כדי לנסות למצוא תשובה לשאלה איך בוחרים, איך עושים סדר בבלגן, אני מזמין אתכם לרכוש עוד תובנות וכלים מעולם התוכן היהודי אל החיים שלכם.
בפודקאסט של נפש יהודי תמצאו כיווני חשיבה, פרקטיקות, היסטוריה וידע שיעשירו את עולמכם האישי, המקצועי, המשפחתי והרגשי. חפשו לגעת ברוח באפליקציות הפודקאסטים או באתר של רשת עושים היסטוריה.
אבל במערות באותה עת עוד נמשכת הלחימה?
זה בטח, הם מייצרים, יש כל הזמן נשמע ירי ופיצוצים, אנחנו גם מתחילים להרגיש את המסקרים.
אתם שומעים את זה.
מה זה שומעים? זה טווחים של מאות מטרים, והמסקרים כבר למעלה מתחילים לראות טילים לכלל המרחב, כבר הגיע תגבור מהאוויר. אנחנו בעצם גם במבצע הזה, בלי כסדות אגב, התפיסה הייתה שאנחנו תוקפים, וכמה שפחות משקל, ואני זוכר איך אנחנו יורדים לחילוץ, משהו כמה מאות מטרים, אנחנו יורדים במדרון, בין בולדרים, סבך,
חלול,
ומזהים אותנו, כי אנחנו נמצאים בגב ההר, ומזהים אותנו ויורים לכיוון שלנו.
המחבלים של אחמד ג'יבריל מזהים אתכם.
וכדורים עוברים לנו ממש, כדור עבר לי ליד הראש, מהצדדים, אתה מרגיש את הכדורים שורקים. ואנחנו מגיעים וחוברים לכוח של אמיר, מגיעים עד אליו איפה שהוא שכב, איפה שהוא נפגע, ניסה אחד הלוחמים להרים אותו לפני שהגענו, אבל אנחנו מוצאים אותו באזור שבו הוא נהרג, וזאת החוויה הקשה שלי, אני חושב, אני ממש בודק אותו, נוגע לו במקומות שבהם הוא נפגע והכדורים חדרו אליו לגוף, ובעצם גם בראש. אנחנו לידו יש אלונקה מקופלת, אנחנו קודם כל מיישרים קו, פותחים באש, מסבירים למחבלים כמו שאומרים, שיש פה כוח לוחם, יש פה כוח שפועל, כי שני הפצועים כבר התחילו לעלות אותם למעלה, כי היינו בוודי מאוד עמוק, במקום מאוד מסובך לתנועה ונקרא לזה, אין לך מרחב פעולה, אתה בגב, אתה עם הפנים, אין לך איפה להסתתר מה שנקרא, ובעצם אחרי שאנחנו עושים את המהלך הזה של לייצר אש לכיוון המחבלים, גיא ואני פותחים את האלונקה, ובשלב הראשון אנחנו מרימים את אמיר לאלונקה, כשגיא מקדימה ואני מאחורה, כשעה וחצי אני חושב, אני לא עזבתי את האלונקה הזאת אפילו לשנייה אחת, שבהתחלה אנחנו רק שניים, טיפוס קשה מאוד, תעצומות נפש וכושר גופני בלתי רגיל, כי אחרת אתה לא עולה את זה לגמרי. אין סיכוי לעלות דבר כזה.
העובדה שמדובר באמיר מיטל, זה נותן לך משהו נוסף? שאתה מחלץ אותו?
לי ברור שאין מצב שהוא נשאר שם, גם אם זה יעלה לנו בחיים. זאת אומרת, אנחנו לא משאירים אותו שנייה בשטח.
שאתה יודע שהוא כבר לא בחיים.
אני יודע, וזה לא בכלל אפילו, אין לי אפילו אחד חלקי מיליון את הספק הזה, וגם אתה יודע, אמרתי את זה להורים, הם מאוד העריכו את זה, אבל לנו זה היה ברור, ככה חונכנו, זה לא, אין ספק פה בכלל. ואז מצטרף אלינו גם קורקבדוס לאלונקה, ועוד אחד החבר'ה שמהשייטת שהיה שם, ואנחנו ארבעה לא עוזבים את האלונקה עד, ממש עד למעלה.
באיזה מרחק מדובר?
זה מרחק של מאות מטרים, אבל תקשיב, זה מטר מטר, זה לא, זה לעלות בין סלעים שהם עמוקים, אז אתה סוחב, עוצר, מניח, סוחב, עוצר, אתה בתנועה של מטרים בדקות, זה לא מסע על שביל עכשיו במישור.
וכל זה מתבצע כשעדיין יש אש ברקע?
בטח, כל הזמן. כל הזמן, וברק גם מאחור,
מי מחפה עליכם?
גם מהאוויר אנחנו כבר מקבלים חיפוי, וברק מאחורה, יחד עם המגיסט, יחד עם עוד איזשהו לוחם, מייצרים אש כל הזמן לכיוון היד. החוליה המזרחית שהייתה מול המערה הכי מזרחית של אלי שלום, היא נשארת...
זה חוליה שהגיעה מחן.
חן ועורב. הם ארבעה לוחמים משתי היחידות האלה, שגיבשו אותם לצורך המבצע. אנשים נפלאים. דרך אגב, אנחנו מציימים את החילוץ שברק לוקח פיקוד, ואני חושב, עד היום אני אומר את זה, הגיע לו צלש על המבצע הזה. הוא גם ביצע את המשימה, גם ביצענו את המשימה באופן מלא, וגם לוקח פיקוד ובעצם מחליף את אמיר ומעלה אותנו למעלה ככוח לוחם שיוצא החוץ. עכשיו, עד כדי כך הוא מנסה לחבור לחוליה שחסרה, שהוא לוקח את המגפון מהחקשה בחוקר שבועים, וקורא להם במגפון. הוא עושה כל מה שהוא יכול כדי לחבר אותם אלינו, אבל תראה, נתק בחיר, זה בעיה מאוד קשה, זה דבר
צרה
צרורה שמחנכים אותך שאסור שזה יקרה, זה תקלה שאסור שהיא תקרה, אבל גם צריך לזכור את הסיטואציה, כי אלי, אני יודע בדיעבד, ידע,
מפקד הכוח, החוליה של אותם ארבעה, כן.
הוא בעצמו מחכה לאמיר שיעבור דרכו, כי אמיר אמר לו, שבדרך למעלה הוא יעבור דרכו ויקח אותו, והוא גם לא מאמין שאמיר יכול שיכול לקרות משהו לאמיר, וכנראה זה מקבע את המחשבה שם שצריך לחכות לאמיר, ורק עם אמיר אנחנו עולים, והייתה להם גם בעיה בקשר, והקשר שלהם לא עבד, ולכן הם לא שומעים את כל ההתנהלות של החילוץ בין החפק לבין הכוח שלוחם בשטח.
אבל אתם יודעים שחסרה חוליה של ארבעה?
כן, כי אני מבין את זה, כי ברק מדבר איתנו ברגע שהוא עובר שם, ואני רואה אותו גם.
מה הוא אומר לכם?
תראה, ההחלטה לפנות את הכוח ולהוציא את החוליה עם המסקרים, זה החלטת רמטכ"ל, דן שומרון. פורץ לקשר, דרך אגב, אני לא הייתי עם אוזניה כשהוא עשה את זה, אבל אני יודע את זה בוודאות, תן פקודה לשפיגל לצאת עם הכוחות, שפיגל לא רצה לצאת בלי כל הכוח, והוא אומר, הם ארבעה, הם ילחמו והם ייצאו החוצה, ופה חשוב גם להגיד, כי יש את הסיפור של הנתק, ויש את הסיפור הבעייתי, אבל יש פה שני סיפורי גבורה. סיפור אחד, אני חושב שזה הכוח שלנו, שיורד למטה, חובר ללוחמים, שנלחמו שם כמו הריות, ציינתי את השמות שלהם, ומוציאים את האנשים. הסיפור השני, זה הסיפור של הכוח של אלי, שהכוח הזה נלחם, ואלי מבין בסופו של דבר שאנחנו יוצאים, והוא אומר לחוליה שלו, אני אומר לך את הדבר הזה בוודאות, אומר להם, אנחנו נלחמים עד הכדור האחרון, אנחנו לא הולכים בחיים לשבי, ויותר מזה, האחרון שנשאר לוקח רימון ופותח ומתפוצץ. אין הליכה לשבי, ומה שקורה להם כשהם מבינים, הם נכנסים לעמדת הסתתרות, הם עושים איזושהי נסיגה, והמחבלים שם מסתובבים בשטח וחושבים שהם הולכים לאיזה טיול של לקחת שבועים. והחבר'ה האלה מחסלים חוליה שהתקרבה אליהם, ולאחר מכן יוצאים על גבי מסוקי הקרב. זאת אומרת,
כלומר, מסוקי הקרב הם עולים על המגלשיים של המסוקים ומחולצים ככה.
אני חושב שאת הסיפור הזה של החוליה הזאת שנשארה וחולצה בלג יותר מאוחר, כבר באור יום, ויש את התמונות של החילוץ שלהם, היה צריך ללמוד אותו כסיפור גבורה. איך חוליה של ארבעה לוחמים, 70 קילומטר מהגבול, לא נכנסת לטירוף חושים, לא הולכת ולשבי, ולא, הפוך, אנחנו מסתתרים, אנחנו נלחמים, ממשיכים לפגוע במחבלים, ומדברים בצורה של אתוס כזה, שזה מתאים לדור תשח בכלל. וזה אומר שהמורשת עוברת בין הדורות. ואני אומר לך שיש פה גם כאלה, אנחנו מכירים את הסיפור של מלחמת לבנון השנייה, של הסמגת שקפץ על הרימון, ואנחנו יודעים
קליין.
היום ש... קליין, נכון? ויש היום גם לוחמים כאלה שיודעים מה זה חירוף נפש, וצריך להבין שהכוח הזה, במקום לדבר רק על הנתק, שזה צריך להפיק מזה את הלקחים וללמוד, ו... אבל מצד שני, מהרגע שזה קרה, הם פעלו כמו גיבורים, וזה משהו שאני מרגיש כל הזמן חוב מוסרי למי שהיה שם ולחם שם, למרות שלא פיקדתי עליהם, אבל עדיין אני חושב שהיה צריך לעשות איתם את הצדק הזה. וכמובן ברק דקל שלקח פיקוד, הוציא את כולנו החוצה, וכשנגיע לתוצאות המבצע, אז תבין כמה המבצע הזה הייתה לו משמעות על הזירה בלבנון לאורך שנים לאחר מכן.
אבל הייתה שם עוד תקלה עם הכלבנים, שיכול להיות שזה היה אחד המקרים הראשונים שבהם צהל, על פי הידוע לנו, השתמש בכלבים.
תראה, היום עוקץ היא יחידה מקצועית מאוד. האנשים שם הם לוחמים לכל דבר ועניין, עוברים מסלול לוחם. בתקופה שלנו זה לא היה כך, ואני לא רוצה להוסיף על זה כדי לשמור על כבודם של מי שהיה אז שמה, אבל בפועל אנחנו מצאנו את עצמנו עם בעיה בכוח, מבחינת כוח לוחם. במקרה הזה אני חושב שהופקו הלקחים בצורה מאוד מאוד משמעותית.
התפקיד של הכלבים היה להיכנס למנהרות ולהתפוצץ שם.
כן, זאת הייתה תוכנית, היום אולי זה נראה קצת לא מוסרי או משהו כזה, אבל אז אנחנו, הובר לנו שזאת הדרך לבצע את המשימה. עוד פעם, יש לי כלבה קטנה בבית, אז אני, בוא נדלג על זה.
עדי, המבצע הזה, מעבר לזה שאמרנו שהוא נכנס כבר למורשת הקרב של גולני ובכלל, השיג תוצאות מרשימות. מספר המחבלים שחוסלו שם היה די גדול.
חוסלו למעלה מ-33 מחבלים, כולל מפקד כל אזור הפעולה, שהוא בעצם היה המפקד הבכיר מתחת לאחמד ג'יבריל בארגון הטרור הזה. כל האנשים שם היו אנשים שתכננו, התאמנו, למדו להשתמש באמל"ח כדי לעשות פיגועים ולרצוח יהודים. מהיום של המבצע הזה, הארגון של אחמד ג'יבריל, החזית העממית של אחמד ג'יבריל, לא ביצע אף פיגוע. אני יכול להגיד שההפתעה האסטרטגית שהוא חטף, היא ממה אותו עד כדי כך, שהוא הפך להיות ארגון שלא הייתה לו משמעות בהמשך. לצערנו קם לו החיזבאללה, אבל זה כבר סיפור אחר.
אבל אני רוצה להוסיף לזה את הרקע שלך כאיש שבק במשך הרבה מאוד שנים, בתפקידים מרכזיים בשבק. זה אולי נותן לך פרספקטיבה רחבה יותר כדי להבין מה המשמעות של הפעולה הזאת מבחינת הטיפול בארגון טרור.
בהחלט, הייתי שותף להרבה מאוד מבצעים. אני חושב שכל התפקידים שלי היו תפקידי שטח, הייתי בליבת העשייה של השירות, ואתה יודע, לאורך השנים אתה חושב על זה, לא היה לי זמן כל כך לעסוק בזה, אבל אתה יודע, כשפרשתי והגיע אליי המורשת של חטיבת גולני וביקשו ממני לספר, אז בעצם פתחתי להם מניפה על סיפורי גבורה שצריך ללמוד ולהשריש, כמו הכוח של אלי, איך שהוא התנהג מרגע הנתק, זה סיפור גבורה. כמו הסיפור של הדבקות במשימה, במשימת החילוץ, כוח של ברק, שמבצע את המשימה שלו באופן מלא, ואומרים לו ללכת הפוך מדרך הנסיגה ולרדת לתוך לוע של אש ולחלץ נפגעים. ולא היה פה בכלל איזושהי התלבטות, זאת אומרת, הירידה למטה, כשכדורים שורקים, הייתה ברורה ומובנת. יש לנו פה אחים לוחמים, אנחנו צריכים לעזור להוציא אותם מתוך הוואדי. והסיפור הזה נלמד היום בצהל בצורה מאוד נכונה לדעתי, וגם התוצאות של המבצע שדיברנו עליהם, גם כמות ההרוגים, אבל בעצם זה שמנענו פיגועים וחיי אדם, וכאן גם סגרתי לדוד מיטל את הפלומבה נקרא לזה, בזה שהוא הבין שהבן שלו יצא למבצע שהייתה בו סוג של הצלת חיים, והוא לא נהרג לשווא אם היה מישהו שחשב ככה. ולי זה עשה מאוד, נקרא לזה, השיח על זה, סגר לי את המעגל.
עדי מתכוון לתחושות האבל שחשו לוחמים ומפקדים שהשתתפו בכחול וחום, בעקבות הביקורת שהושמעה הן על ההכנות למבצע, הן על ההתנהלות בשטח עצמו.
לאורך השנים שמעתי כל מיני סיפורים, כולל מול כתבים צבאיים אגב, שסיפרו לי סיפורים שלא היו ולא נבראו, כמו למשל, לא היו מודלים, לא התאמנתם, לא. שטויות במיץ עגבניות. אנחנו באנו מוכנים בצורה אופטימלית, וכן, הייתה בעיה בכוח של אמיר עם הכוח ההטרוגני ועם הנספחים, כן. הייתה בעיה עם הנתק של החוליה, נכון, אבל הרגו שם מספר רב של מחבלים, יצאו החוצה בלי נפגעים, אותו דבר הכוח של 51, אותו דבר הכוח של השייטת, אותו דבר הכוח שלנו אגב, במשימה שלנו, ביצענו אותה במלואה. ולכן לקחת את המקרה של הנתק ואחר כך להפוך אותו לליבה, זאת הייתה טעות בימים הראשונים. אני חזרתי אחרי הלוויה מיד לחיילים שלי, אני כבר מיד הייתי בתוך פעילות מבצעית, ואחר כך עליתי ללבנון, הייתי פקד מוצא, ואתה יודע, אתה נמצא בתוך הדבר הזה, התקשורת זה לא משהו שאתה מאזין לו, ואתה יודע, התעוררתי כשפרשתי מהשבק, וחזרתי לעסוק במבצע הזה.
על זה אני בדיוק רוצה לדבר. למרות שעברת מסלול ביטחוני ארוך ועשיר, גם בצהל, גם בשבק, כשאנחנו משוחחים על זה, אתה חי את המבצע הזה.
כן, כי אני חושב שבמבצע הזה הייתה יוזמה, הייתה יצירתיות, הייתה מתקפיות, אנחנו באנו אליהם ותקפנו אותם שם, התוצאות היו חד משמעיות, ואני חושב שצריך לשכפל את זה, לא במובן של איך שזה התבצע בשטח על ידי האנשים שהיו שם, אלא הרוח של יוזמה, מתקפיות, ביצוע משימה, חילוץ, כל הדברים האלה צריך להמשיך וללמוד אותם. וגם תשמע, אני לא סתם חזרתי למבצע הזה, כי דוד מיטל, אבא של אמיר, אחרי הסיפור הזה ביקש ממני להצטרף אליו לבית ספר שנקרא תיכון פסגת אמיר, על שם אמיר מיטל, שבעצם מטפל בנוער על קצה רצף הסיכון, נוער שזאת הזדמנות אחרונה בשבילו. אני מתחיל ללוות את הבית ספר הזה, וזה מחזק אותי עוד יותר בערכים והמורשת שאמיר השאיר אחריו. איך אבא שלו אמר לי, זה מקום שמציל חיים. וזו הרוח של אמיר, כי הוא נתן תמיד את ההזדמנות ואת הסיכוי לאלה שהיה להם הכי קשה. וכמפקד ככה הוא פעל.
עדי וחברים נוספים מלווים בהתנדבות את בית הספר שמנציח את הדרך.
ואנחנו מקמנו עמותה, ברק וצוות של אנשים יחד איתי, עם שלי, עם אורית, עם צחי, עם חבורה של אנשים נפלאים, עם יובל, עם מיכל, אחות של אמיר שהיא חברה בעמותה, ואנחנו בעצם מונעים את הסגירה של הבית ספר, מצליחים לגייס את הרשויות להקמה של בתיכון חדש ביישוב חריש, ואנחנו היום סוג של עמותה מלווה, הכל בהתנדבות מלאה, ללא שום תמורה, ללא חשבון הוצאות אפילו, כל מה שאנחנו מצליחים לגייס זה למען התלמידים ושמירה על המורשת, מחברים את הבית ספר הזה לגולני, מחברים אותו לכל יחידה לוחמת אחרת של צהל, לשירותי הביטחון, פעילויות של מסעות הישרדות, של פעילות ימית, של כל מה שאנחנו יכולים לחבר ולסייע אנחנו עושים, הם מקום של נתינה. וזה סוגר לי את המעגל של כחול וחום, שזה גם עשייה ביטחונית, וזה גם הופך לזה סוג של עשייה חברתית.
עדי כרמי, כבן 55 בית ההקלטה, בן להורים לוחמי תש"ח. נשוי לאריקה, הורים לשלושה, רועי, יובל ולי ורוני. לשעבר בכיר בשבק, יושב ראש מועדון הכדורסל בני יהודה תל אביב. עד כאן שעת מלחמה. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לאביגיל רוגין עורכת התוכנית, ליובל דרור העורך הראשי, לדני תימור המנהל העסקי, לשלי נוי מנהלת ההפקה, לאורי בוקובזה מנהל המחירות, ולאביב שם טוב סמנכ"ל התפעול. בצוות התוכנית גם הילה שמש, שלי גואטה ומיכל לברטובסקי. אתם מוזמנים לעקוב ולהאזין לפודקאסט שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים שבסמארטפון שלכם, וכן בפייסבוק, בטוויטר ובקבוצת הוואטסאפ שעת מלחמה. אני שלמה רז, ניפגש בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.